זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. מדובר אם כן במצורע מוחלט, מצורע שכבר שבועיים הצטרע, ואם כן הוא מצורע מוחלט מה שנקרא, ועכשיו הוא טהור. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן בלי נרפא נגע הצרת מן הצרוע, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ועזוב. עכשיו, הפעולה הזאת, מה שנקרא טהרת ציפורים, הפעולה הזאת נעשית, ראי אור, יישר כוח. יישר כוח. כן. טהרת המצורה על ידי ציפורים נעשית שלא במקדש. כן? זאת פעולה חיצונית. היא מזכירה מכמה צדדים את פרשת פרה אדומה שמופיעה בספר במדבר, שבה יש הדגשה על התיקון של החוץ. גם מצאנו עוד מקרה של טהרת החוץ, זה בפרשת החרמות, בשילוח של השעיר לעזאזל. כלומר, יש כמין זעזוע בתוך הקודש, כאשר עבודות נעשות, לא עבודה ממש, אבל כאשר פעולות נעשות מחוץ לקודש, יש לזה ריח כמעט של עבודה זרה, או של שחוטי חוץ. ברור? לכן, יש זהירות רבה בהלכה לא להגדיר את הפעולות האלה כפעולת קורבן, למרות שיש להם מופיע פולחני כהני. הכהן הוא זה שעושה את העבודה הזאת. ובעצם אפשר לומר, טהרת המצורע מעבודות העמוקות. מדובר בחדירה אל מחוזות שהם רחוקים מאוד מן הקודש, מה שמתואר בה מחוץ למחנה, ונעשה שם הפעולה של טהרה על מנת להשיב את המצורע אל המחנה. זה מובן? זאת עבודה גדולה אם כן, של אילוי הרחוק. אצל המקובלים קוראים לזה העלאת ניצוצות של קדושה מתוך הקליפות. זה בעצם סוג העבודה שיש כאן. כן. עכשיו, מה הוא זקוק? לשני ציפורים, שתי ציפורים, חיות טהורות, ועץ ארז, ושני תולעת ועזוב. טוב, יש כאן סמליות. הדברים האלה כבר מובאים ברש"י ומפורסמים. לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים. לפיכך, הוא זקק לטהרתו ציפורים, שמפטפטים תמיד בצפצוף קול. אגב, איזה ציפורים אלה? יונים, אז היה צריך להיות כתוב, בני יונה, כמו שכתוב בכל מקום. אז זה לא נכון מה שאתם אומרים, זה לא יונים. מדובר על ציפור דרור, על הציפורים הקטנטנים האלה, כן, שעושים, כן, על העצים, זה הם. לוקחים כאלה קטנים. זה קשר לאכילה או לא קשר לאכילה? קשר לאכילה, קשר, קשר.
הדרור ששם זה ציפור
קשור? כן. אז זאת אומרת, שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז, אז למה עץ ארז? לפי שהארז הוא העץ הגבוה. שני תולעת, זה דבר הנמוך. עזוב, זה העץ הנמוך. זאת אומרת, זה בא ללמד ענווה, להשפיל גאוותו של המצורע, שיחזור בתשובה. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת.
איפה אנחנו?
אפשר בדרך הארכיון של המכון לברר איפה הגענו. אנחנו בספר... ספר ויקרא, פרק י"ד. י"ד, פסוק ה. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. אם זה בא לסמל על הנבה, למה הוא לוקח ארז? כן. אז כפי שכבר ציינתי, כשהגעת, או בקצת לפני שהגעת, רש"י כבר ענה על שאלתך זו. נכון? הבט נע בדברי רש"י, עץ ארז, לפי שהנגעים באים על גסות הרוח, ושנית הולד ועזוב, מה תקנתו והתרפא, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכעזוב.
אז למה אתה תעץ בכלל? אל תיקח שום סממן של גאווה.
לא, כי אם אתה לא לוקח שום סממן של גאווה, אז לא ברור מה מתכוון העזוב לסמל. ברור? אם אתה לא תיקח ארז, לא ידעו בשביל מה בא העזוב. לא, סליחה, אני דיברתי את השאלה, והייתי באמצע לענות, אבל אני הספקתי לענות, קוטע אותי באמצע. האזוב, למשל, משמש בתארה אחרת, בתארה מתומטמת, נכון? לוקחים את הפרה האדומה, טובלים אזוב בתוך המים, בתוך מי חטאת, ומזים. אין שם עץ ארז, היה עץ ארז בשריפה. אבל כשמזין, מזין רק באזוב. שם אין הכוונה להשפיל את גאוותו. שם זה דווקא בא לטהר אותו. כלומר, יש לאזוב סגולה של טהרה, או למשל, ולקחתם אגודת אזוב, ודבלתם בדם אשר בסף. והגעתם אל המשקוף, ושתי המזוזות על הבתים אשר תאכלו אותו בהם. שם גם כן, אין האזוב מתאר ענבה, אלא הוא מתאר טהרה. נכון? ולכן, מתי אתה יכול לומר על האזוב שהוא מסמל ענבה? כשהוא בא בצמוד לארז. מובן? יפה. ולכן, עכשיו, איפה היינו? פסוק ו', את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטל על המים החיים, ויזה על המתאר מן הצרת 7 פעמים ותיהרו. ושילח את הציפור החיה על פני השדה. כלומר, יש פה אם כן שני ציפורים. אחת שעברה טראומה קשה מאוד, היא מתה. השנייה, היא עוברת טראומה, היא נכנסת לתוך הדם של הציפור השחוטה, והיא משולחת על פני השדה. מה זה בא לומר? מי זה? כנגד מי הציפור? כנגד המצורה בעצמו, נכון? כן, הדיבור של המצורע, והדיבור הרי זה מהות האדם, אז בעצם מראים לו מי הוא. הוא בעצם משתמש בכוח הדיברי שלו באופן מקולקל, הוא בעצם הכניס אותו לתוך דם. אבל עכשיו מתארים אותו ומשלחים אותו על פני השדה. זאת אומרת, יש חלק ממנו ששחוט, חלק ממנו שחי. זה מה שזה בא לומר. הבנת שיש פה שני ציפורים?
כן.
שני ציפורים. אז יש ציפור אחת, שהיא ראויה להישאר בחיים, היא משולחת על פני השדה, היא יכולה לעשות...
זה כנגד מה?
זה כנגד הצד הטהור של הדיבור של המצורע, של אותו אדם. האדם משתמש בכוח הדיבור שלו
לדבר... צד טהור, קלקל את הדיבור.
האדם משתמש בדיבור שלו לשני דברים, לדברים טובים ולדברים רעים. עכשיו, אם המצורע היה הופך להיות כל כולו מקולקל, לא היינו מחזירים אותו לטהרה, אבל פה מדובר על מצורע שמתהר. סימן שיש לו כוח דיבור תקין, נכון? זאת אומרת, החטא בא כמין מקרה, זה לא מהותי באדם החטא. האדם האמיתי הוא האדם שאיננו חוטא.
תורת משה.
האדם האמיתי, יפה, כמו תורת, שומר, תורת משה, כלומר, האדם האמיתי איננו חוטא. אז האדם האמיתי הסתבך, אומרים לו אתה הסתבכת, בעצם הכנסת את הציפור התאורה, החיה, לתוך דם הציפור השחוטה. אותה ציפור שראוי לשחוט, שהדיבור שלה מקולקל. נכנסת לשם, אבל עכשיו אתה יוצא משם. מובן? זה השילוח של הציפור החיה על פני השדה. כן. האם זה עושה משהו לחוטא? לא, הוא באותו זמן בוחר את המניות שלו. מה? אתה שואל ככה, אם לא מסבירים, זה נראה מגי. אם מסבירים, בשביל מה לעשות? כנראה שהאדם מתרשם ממה שהוא רואה. ואז הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות. ואז זה פועל. אגב, זה פועל גם בלי שישאול את עצמו את השאלות, לא בגלל שזה מגי, אלא בגלל שזה מצווה. כיוון שזו מצווה, זה פועל על הנפש. לפחות לפי דעת המהר"ל. שלא כדעת הרמב״ם. מה?
מה ההבדל בין מגי לך?
מה אתה שואל?
שמעת את המהר"ל?
טוב, אני אסביר. יש למצווה יש פעולה על הנפש, נכון? מדוע יש פעולה על הנפש על ידי המצווה? אז בזה נחלקו הרמב״ם והמהר"ל. הרמב״ם אומר, על ידי שאדם מקיים מצווה, אז, ואז הוא מבין את תוכן המצווה. זה גורם אצלו שינוי בדעות, והשינוי בדעות גורם לו דבקות באלוהות. כך שהמצווה באופן עקיף מרוממת את האדם. המהר"ל אומר שזה לא נכון. המהר"ל אומר, עצם זה שהמצווה היא מצווה אלוהית, זאת אומרת שהשם נתן אותה, זה בעצמו גורם שמי שמקיים אותה מתעלה. בלי קשר להבנה שלו. מובן? עכשיו, יש דבר, איזה מחלוקת בין המהר"ל לבין הרמב״ם? יש גם מה שנקרא פעולה מגית. פעולה מגית הכוונה כישופית, קסם. זה פעולה שאיננה קשורה לאלוהות, והיא פועלת באופן עצמאי. אז זה התורה מרחיקה מזה, מתפיסה מגית. בסדר? טוב? כן. האם לפי הרמב״ם אפשר להגיע למצב שהמצוות תתפסנה כסמלים? כן, יש סכנה כזאת. טוב, אז אגב, מי שמוצא, אחרי שמשלחים את הציפור הזאת על פני השדה, היא מותרת באכילה או אסורה באכילה?
איך אפשר לדעת?
אני שואל, אתה מזהה את הציפור, אתה אומר, זה הציפור ש... הייתה אצל בתארת המצורה. מותר לאכול את הציפור הזאת או לא?
זה סמל דיבור הטהור שלו.
אני שואל, האם מותר לאכול? מותר לאכול, כן, מותר.
גם אם זה לא ציפור.
אה?
גם אם עשו למשל
הטבעה
ויודעים,
זאת אומרת,
כל ציפור כזה, עשו
לה הטבעה
כזאת יודעים?
כן, אפילו, אפילו אם
יעשו
את
הטבעה.
לא עושים הטבעה, אבל אם... כן, כן, ודאי, מותר לאכול אותה. מה, וכי יעלה על דעתך שהתורה תשלח על פני השדה, ציפור אסורה באכילה, שתכשיל בני אדם? וחיבס המתהרת בגדיו, וגילח את כל שערו, ואחת זמיים ותהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאהולו, שבעת ימים. אז איפה, מה, איפה, איך הוא ישן?
בחוץ.
בחוץ? על הרצפה ככה? על, על האבנים? על החול? יש על, על האספלט?
יש מחנה שני.
יש מחנה שני. בתוך המחנה יש מחנה? לא, הכוונה, לכן חזר אמרו, הכוונה שהוא לא חוזר לאשתו. זה הכוונה מחוץ לאהולו. זה לא שהוא לא חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה, אבל הוא אסור באשתו, שבעת ימים. בסדר?
אבל...
מה?
אז אין אותו מה שאסור לבית במחנה?
לא, מותר לחזור למחנה, זה כתוב כאן. ואחר יבוא אל המחנה, לא מבין, פסוק ח' כתוב, ואחר יבוא אל המחנה, כתוב. רק כשהוא יושב מחוץ לאהולו, אז הוא לא מחוץ למחנה, הוא חוץ לאהולו. הכוונה שהוא לא נמצא עם אשתו, זה הכל. והיה ביום השביעי, כלומר, כי זה מה שנקרא שיקום, פעולת שיקום. הרי אדם יש לו קלקול בקשר שלו עם הזולת, לכן הוא יצטרע, הרי הוא היה מדבר לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע זה קלקול גדול מבחינה חברתית. לכן הוא לא יכול לחזור אל העומק של הקשר הבין אישי, שזה הקשר של האישות, בבת אחת. למרות שמותר לו לחזור לדבר עם בני אדם, אבל להיות בקשר של אישות עם אשתו הוא לא יכול. זה מובן. עד שהיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר. מה זה הפעולה המצחיקה הזאת? מה זה? גלחים אותו, כולו זה... גלחים את הראש שלו כמו ביצה?
זה בעצם מה שעשו אהרון
ובניו. זה אהרון ובניו, לא, הלווים. הלווים בספר במדבר, כשנכניסו אותם לעבודה, גילחו את שערם. אבל למה פה לגלח את המסכן הזה? מה קרה?
אותה שאלה יכולה להישאל גם שם.
כן, אותה שאלה גם יכולה להישאל שם. אני שואל אותה כאן. אגב, יש... אגב, בוקר טוב, הרב, למה לפי המהר"ל שותה פטור מהמצוות? כי הוא פשוט לא מבין שהוא חייב במצוות. עכשיו, בואו נחזור לנושא. כן, מה הוא השערות, השערות, יש משהו מיוחד בשערות, אתה יודע אם שמתם לב לזה, שמגלחים את השיער, מה קורה? הוא צומח מחדש, הוא אפילו יותר מהר. לא רק אפשר לומר, שתספור, כלומר, המקצוע של הספרים זה מקצוע בטוח. כן, אתה מספר, אבל זה גדל שוב, מספר וגדל שוב, נכון? זה כמו שלמשל גם חברה קדישה. חברה קדישה, זה בטוח, זה עובד טוב. כן? אם כי רבי אברהם בן עזרא אמר על עצמו, הוא היה אדם עני מאוד, רבי אברהם בן עזרא לא הצליח אף פעם בחיים. הוא אמר שאם הוא היה מוכר תכריכים, אז המתים היו מפסיקים למות. אנשים היו מפסיקים למות. כן? ועל מזלו הרע. רבי אברהם בן עזרא אמר על עצמו, שאם הוא היה מוכר תכריכים, אז כבר לא היו מתים. לא הבנת. רבי אברהם בן עזרא היה חכם בימי הביניים, קראו לו רבי אברהם בן עזרא. עד כאן זה ברור? הוא אמר, כמובן שהוא, הוא כתב יותר נכון, גם מה זה לכתוב. הוא כתב באחד השירים שלו, הוא היה משורר, שאם הוא היה מוכר תכריכים, אתה יודע מה זה תכריכים?
כן.
אז הוא אומר, כן, זה עוטפים בזה את המתים. אז הוא אמר שאם הוא היה מוכר תכריכים, אז המתים, כלומר אנשים היו מפסיקים למות. למה? בגלל שתמיד הפרנסה שלו הייתה דפוקה. אז גם כשהוא הולך על משהו בטוח, בסוף זה לא הולך. בסדר? עכשיו הבנת? מה ההבדל בין הפעם הרביעית לבין הפעם הראשונה שאמרתי? אותו דבר. בסדר. טוב.
למה צריך ללכת כל...
זאת הייתה הלצה. כן. מה אתה אומר?
למה צריך את כל השערות?
כן, זה מה שאני רוצה להבין. מה זה השערות האלה? מה זה השערות באדם?
זה חלק לא חי.
זה חלק לא חי. אני לא בטוח שהוא לא חי, שיער זה דווקא חי. אבל זה דבר לא מרגיש, זה חלק שלא מרגיש. בסדר? לכן יש ב... זה... יש... השיער מבטא, לפחות בתורת הקבלה, דווקא ההשגות העליונות של האדם, אלה שהם למעלה מהחושים.
לפי שאתה זה צריך לגזוז גם ציפורנה, לפי אותו טעם. כי גם
הציפורנה... אז אתה אומר, אפשר גם לגזוז ציפורנה, יכול להיות. אבל יש... בשיער משהו נוסף, זה הכוח האלים של האדם. האלים? האלימות. כן, יש סוגיה במסכת סנהדרין, בפרק חלק, על סנחריב, מלך אשור. סיפור כזה קצת משונה, שסנחריב לקח את כל העמים למלחמה נגד ממלכת יהודה, בסוף מתו לו שמה 185 אלף גיבורים ועוד הרבה נוספים, הגמר עושה חשבון שמה שהרבה מאוד מתו, ואחרי המלחמה סנחריב רצה להביא לעולם שלום. כן, ככה מוסבר שמה בגמרה, שהוא רצה להביא לעולם שלום אחרי המלחמה. יש הרבה פעמים תקופות כאלה שכאשר האדם רואה, כלומר כאשר העולם רואה למה האלימות מביאה, אז יש רוח של שלום שבא. ושם, בלי להיכנס לפרטים, כי זה באמת סוגיה מאוד מורכבת וארוכה, שם מסופר שהקדוש ברוך הוא גילח לו את השערות. כן, הוא גילח לו את השערות.
יש
לך
חזרה
לראשוניות? כן, זה מין ניסיון להיפטר, נגיד, מההתפשטות היתרה של האדם. הרי מאיפה באה האלימות? אדם מתפשט יותר מכדי הגבול שלו. אז אחד הדברים שבהם יש התפשטות של האדם, זה השיער. אז ניסו לבטל את זה. אחר כך הגמרא אומרת שהשיער צמח בחזרה. בקיצור, יש תמיד בעיות שהאלימות זה מה שחוזר. אבל בכל מקרה, גם פה אצל המצורע, יש לו אלימות מילולית. האלימות שלו היא בהתפרצות שלו מעבר לגבולו, בזה שהוא דיבר לשון הרע על חברו. אז צריך להחזיר אותו אל תוך גבולו. לכן מגלחים את כל שיערו, את גבות עיניו וכו'.
כל הגוף בעצם.
כן.
מה
שהרב
מסביר פה לכאורה מתאים לשמשון.
כן, שמשון, כן. שמשון, יש לו כוח מכוח השיער, כן.
אבל מה העניין לדבר נזיר בכלל, שגם נזיר מון לא לגלח את שערו?
אצל הנזיר זה משהו אחר לגמרי.
לא, אבל איך זה קשר חמש?
הנזיר זה משהו אחר לגמרי. הנזיר הוא אדם שדווקא קדוש. אם הוא קדוש, אין סכנה בהתפשטות הכוחות שלו מחוץ לו. עד רבה. זה סימן לקדושה. הוא חוזר אל הראשונים. מה? כלומר, אני אסביר את זה עוד פעם. יש אצלנו כוחות חיים. עכשיו, כוחות החיים האלה משמשים או לרעה או לטובה. אין רע בעצם הכוח עצמו. או? לכן, האדם, כשהוא במצב של קדושה, יש התפשטות גדולה של כוחות החיים שלו. ולכן הנזיר, שהוא אדם קדוש, דווקא מגדל את שערו. מובן? לעומת המצורע, שמשתמש בכוחות החיים שלו לרע, אז, 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 אז מצמצמים מצויות הכוח הזה.
אז למה נזיר כשנגיע סוף הזמן של 30 יום כדומה, צריך חייב לגלח את שערו?
אז מדוע נזיר בסוף נזירותו מגלח את שערו? פשוט מאוד. כי הוא חוזר להיות אדם שכוחות החיים מסוכנים עבורו. הסכנות חוזרות.
אז מה נגח נזיר?
הוא הרוויח מטען של קדושה לזמן מסוים. כן. טוב. כן.
אבל נגיד יש פה זכן שדווקא זכן אומרים שכולם צריכים לגדל זכן.
כולם צריכים לגדל זכן. זה נכון. כי זה סימן העיקר של היהודי. עכשיו זה שאתה אומר שלא צריך לגעת בו, זה לא נכון. איפה לקחת את זה? הזוהר זה לא בשביל כולם, אמרת כולם. בשביל כולם, מה פתאום? זוהר בשביל כולם. מה? הרבה, כן, הרבה מאוד רבנים דווקא היו מקצצים מצערם, ולפעמים אפילו מתגלחים וגם, כן. פעולות המצורע, מצורע קודם עם עין בסוף, לא עם ה, יכולת לראות את זה אפילו בכתוב. פעולות המצורע מזכירות את הכהונה. משיכת הכהנים בימי המילואים וכן ללוויים שמגלחים אותם. האם זה כדי לקרב את המצורע לקודש? כן, אכן כן. זאת אומרת, אחת הסיבות של הצרעת, אני אומר, הסיבה הפנימית של הצרעת, זה הסברנו מספר פעמים בשיעורים הקודמים, זה שכאשר האדם נפגש עם מדרגה שהיא מחוץ לו, מדרגה שלא שייכת לו. אז המצורע עשה את זה באופן לא חיובי, כיוון שהוא דיבר לשון הרע לחברו, אבל הוא למד בזמן צרעתו גם את האפשרות להיפגש עם מדרגות שמעבר לו. אז איזה מדרגה יש מעבר לאדם הרגיל? הקודש. כלומר, דיברת לשון הרע, היית מחוץ למחנה, עכשיו בוא אל הקודש, נכניס אותך אל תוך המחנה, אפילו אל תוך המקדש. כמובן? אבל זה המשך הפסוקים, לכן לא הסברתי את זה עדיין. כן? הרי אתם זוכרים שהמצורע, הצרעת באה בגלל שאדם נפגש עם מדרגה שמעבר לו. למשל, עוזיהו מלך יהודה. זוכרים את זה, נכון? טוב. יש פה שאלה נוספת. הוא אמר גם שאם היה מוכר נרות, השמש לא הייתה שוקעת כל ימיו. זה נכון. מדברים על רבי אברהם בן עזרא. כן? רבי אברהם בן עזרא אמר שאם הוא היה מוכר נרות, אז השמש לא הייתה שוקעת. מה? הוא אמר כמה דברים, כן, הוא אמר הרבה דברים, רבי אברהם בן עזרא. מה? בנושא הזה. טוב. כן, נשקים לבית השר, אומרים לי כבר שכב. כן, בסדר. טוב. פסוק יוד. וביום השמיני, ייקח שני חבשים תמימים, וחפשה אחת בת שנתה תמימה. ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ולוג אחד שעמן, והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני השם, פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השעמן, והניף אותם תנופה לפני השם, ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן קודש קדשים הוא. כן.
גם בעומר, גם בדם,
פה
יש
את העניין של הנפל, מה זה העניין של הנפל?
למה יש
תנופה? כן, מה זה? תנופה זה להעלות. אתה לוקח דבר נמוך.
להרים אותו ככה, להראות אותו לכולם.
זה דבר נמוך, ואתה מרומם אותו. אתה מעלה אותו. רואה?
תכנית?
ממילא, כן, אנחנו מונותאיסטים. המונותאיזם מאמין שיש קשר הדוק בין פעולה חומרית לפעולה רוחנית. נכון? כן או לא?
כן.
למשל, שמת לב על ההבדל בין צורת התזונה של פר, חמור, סוס, לבין התזונה של האדם. ההבדל הוא ברור מאוד. כאשר הפרה או הסוס או החמור רוצים לאכול, הם מורידים את הראש אל העשב. ואילו כאשר האדם אוכל, הוא מרים את המאכל אל פיו. שמת לב לזה? מה זה אומר? שהבעל חיים הרגיל הוא משועבד לכוחות הטבעיים, לכן הוא משקיע את עצמו כלפיהם. מה שאין כן האדם שמרומם את הטבע.
גם הקוף מרומם את הטבע.
הקוף גם מרומם, הכיצד? בגלל שהוא אוכל בוטנים.
הוא גם אין לפה, הוא לא יורד ל...
כן, זה נכון. יש בקוף משהו כזה, רק שהקוף אין לו תמיד אותה עמידה שיש לאדם. הקוף הרי גם הולך על ארבע וגם על שתיים. מדרגה אמצעית, בין האדם לבהמה. זה הקוף. כן? קוף מלשון היקף. מה שמקיף. זה בדרך. בסדר? לכן קוף בגמטריה, מקום. מקום זה מה שנותן מציאות לזולתו. זאת אומרת, המקום של האדם זה הקוף. בסדר? כלומר, תודה רבה. כאשר מציאות חדשה מופיעה, צריך לתת לה מקום. אז יש בעלי חיים, אבל מה מופיע אחר כך? האדם. צריכה להיות מדרגה אמצעית בין האדם, בין בעל החיים לבין האדם, כלומר צריך להיות מקום לאדם, זה הקוף.
זה כמו שאני מדבר בקלטת של הרישמאל בעצם?
משהו כזה, כן, 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 נכון. כן. לכן יש גם התיאוריה הדרוויניסטית, כן? תמיד אומרים שדרווין אומר שהאדם בא מן הקוף, זה לא לגמרי מדויק, זה לא בדיוק מה שדרווין אומר, אבל יש משהו מהרעיון הזה, כן. רצה להגיד משהו? כן.
זה כלל שכל הדברים המעשים הגשמים כאילו מבטאים גם לרוחניים?
תמיד, תמיד.
אז לפעמים אתה רואה אנשים גדולים שמתנהגים בליצנות או משהו כזה, זה אומר שזה יהפוך אותם לליצנים?
לא, זה לא אחד על אחד. זה אומר שיש משמעות רוחנית למעשה הגשמי. עכשיו, האם המשמעות היא ישירה? לאו דווקא. עכשיו, האם התומעה במצורה, כאשר הנגע העמוק מן האור נובעת מצמצום קדושתו של המצורה, כהפך מגידול השיער אצל הנזיר? רגע, לאט לאט, אני צריך... אני יש קטן עברית. האם התומעה במצורה, כאשר הנגע העמוק מן האור, נובעת מצמצום קדושתו של המצורה? כהפך, מגידול השיער אצל הנזיר.
השיער הוא התפשטות.
כן, כן, ברור, זה העיקרון שאמרנו. יש, לא הייתי מנסח את זה בדיוק מושגים של קדושה, אבל כאן החיים. החיים שלו צריכים צמצום, כי הם התפשטו על חשבון הזולת. לכן מגלחים אותו. מה שאין כן הנזיר, כיוון שהוא אדם קדוש, אז השיער שלו מתפשט, כיוון שהוא קדוש. כוחות החיים שלו מתפשטים. כן, בבקשה.
עכשיו,
פה
לגבי
מצורה,
אותו
הדין
גם לגבי
מצורה,
או שאצל נשים זה
אחרת?
לגבי גילוח
שיער וכל דברים. האם יש הבדל בין מצורה למצורעת בעניין זה? לא, אין הבדל. אין הבדל. כן, כן. מה הבעיה?
לא הבנתי, אני לא צריך להבין בכלל מה הם עושים שם, השמן ועם הקורבן.
בוא נקרא, אתה אומר שאתה לא מצליח להבין, בוא נקרא עוד פעם, פסוק י'. וביום השמיני, כן? הוא גמר, הרי הוא חזר הביתה, סופר שבעה נקיים, כמו אישה זווה. כן? זה בעצם מה שזה אומר. מה קורה ביום השמיני? ייקח שני כבשים תמימים. הוא לוקח שני כבשים. ראית פעם כבש? ראית לו. הוא לוקח כבשים. וחבסה. זה כבש נקבה. אחת. בת שנתה, תמימה.
למה הוא לא אומר
כסבה? למה כבש ולא כסף? זה מה שאתה שואל. מה אתה אומר? לא הבנתי. בדרך כלל, לא, אתה שואל מדוע הוא אמר כבס עם בית לפני הסין ולא סין לפני הבית. זה מה שאתה שואל?
כן.
כן. יש הבדל גדול מאוד. מתי, מה ההבדל בין כבס לכסף? ההבדל בין כבס לכסף, כבס זה כבס, כסף זה כבס שמן.
כן?
מה? כסב. כסב זה כבש שמן. והוא כבר צריך להביא מסכן שני כבשים. אתה תבקש ממנו שהכל יהיה שמן, זה עלוי הרבה כסף. מתחשבים בו. זה הכל. עכשיו, אבל אסור בגילוח. כלומר, שכוחות החיים שלו מדולדלים, למה באומר אסור להתגלח? שהרי עדיין לא הגענו אל הקודש, אלא זו רק הכנה, הכנה, מה זה הכנה? הכנה בחף לקודש, ויש חשש בכוחות החיים שלו, מתבוסס, מתבסס על מי שאומר שאסור להתגלח כל הספירה כדת המקובלים. זה שהאבל אסור לו להתגלח, זה משהו אחר. זה בגלל שהתגלחת זה סוג של נקיות. והאבל מנבל את עצמו. עכשיו, לגבי ספירת העומר, מה שאמרו המקובלים שלא להתגלח כל הספירה, מדובר על משהו אחר. מדובר על מעלה. מעלה של הימים האלה, שיש בהם קדושה מיוחדת. מעין חול המועד אחד ארוך, ולכן לא מתגלחים. לא בגלל האבלות. משהו אחר לגמרי. בסדר? כי רגילים לקשור את זה לתלמידי רבי עקיבא שמתו וכו', זה לא, לא נכון.
זה לא קשור?
תלוי. לפי המקובלים זה לא קשור, נאמר ככה. יש פשוט לימים האלה מעלה בפני עצמה. כמו שבחול המועד, שזה ימי שמחה. לא מתגלחים.
בגלל
זה גם אריה קודם
אמר שבחלון
גלח עד שבועות. נכון, זה בדיוק מה שהשואל התכוון.
אבל איזה שמחה יש בספירת העומר?
איזה שמחה יש בספירת העומר? זה שמחה אדירה. תסתכל בבקשה בדברי הרמב"ן, בפרשת אמור, על הפסוק וספרתם לכם ממחרת השבת. הוא אומר, זה כמעין חול המועד אחד ארוך, ימי שמחה לישראל. ברור? כלומר, התקופה של העומר היא ביסודה תקופה של שמחה.
אבל היום זה אותו מתבטא הארץ, לא?
באופן בסיסי, זה תקופה של שמחה. וכתב רבי אברהם חמאווי, אחד מגדולי חכמי חלב לפני 150 שנה, בספר ימלט נפשו, שאייר, חודש אייר, זה זמן ההצלחה של עם ישראל. לכן יש שמחה. אלא, שמכיוון שזו תקופה של הצלחה, הרי באיזה מובן זו תקופה של הצלחה? זה כמו חולה שהולך ומחלים. מישהו היה חולה, הוא יצא מן המחלה, אבל הוא עוד לא לגמרי בריא. אבל כל יום הוא הולך ומבריא, אז יש שמחה. אבל דווקא בגלל שהוא עוד לא לגמרי בריא, הוא עלול ליפול שוב. נכון? אדם שבשלבי החלמה, הוא ביותר בסכנה מאדם, או לגמרי חולה או לגמרי בריא. ולכן בתקופה הזאת יש ניסיונות שנעשים לקומם את האומה מחדש, מהריסותיה. לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח. כשזה לא מצליח, כמו שקרה בימי בר כוכבא ותלמידי רבי עקיבא, אז יש אבלות. כלומר, זאת תקופה שעל גבי השמחה נוספה בה שכבה נוספת של אבלות. בסדר? עד מתי? עד הקמת המדינה. קמה המדינה, סוף סוף הצלחנו איפה שנכשלו תלמידי רבי עקיבא. מובן? אז לפי זה, צריך היה לבטל את כל אבלות הספירה. נכון? לא רק ביום העצמאות, אלא בכלל, היה צריך לבטל. מה? טוב, זה, תשבב זה כשיבנה את המקדש. אבל העצמאות, הרי מה ניסו להשיג בימי תלמידי רבי עקיבא? ניסו להשיג עצמאות ולא הצליחו. ברוך השם היום, השגנו עצמאות, אז צריך לבטל את כל האבלות הזאת. נכון? אז למה לא מבטלים? כי הרבנים עוד לא שמעו את השיעור שלי. או לא השתכנעו ממה שאני אומר. והרגילי החשיבה. אז בינתיים אנחנו ממשיכים את מנהגי האבלות של הספירה. בסדר? עד יום שני. לא, ביום שני, כן, ודאי, לפני החג, לפני כניסת החג, מתגלחים, מסתפרים. שמה יאמר אדם, רגע, רגע, אני צדיק, אני לא כמוך, אני צדיק, אני נוהג לפי הקבלה. לפי הקבלה, הרי לא מתגלחים 50 יום. נכון? טענה יפה, לא? אז לכן אני גם ביום העצמאות לא יכול, לא יכול להתגלח, כי אני נוהג לפי הקבלה, אני צדיק. נכון? הבל וראות רוח, הדברים האלה, מסיבה פשוטה. לפי הקבלה אסור להתגלח כל השנה. נכון? אם כבר אתה נוהג לפי הקבלה, אז כל השנה תגדל זקן. אז מה זה מה שאמרו המקובלים שלא להתגלח עד שבועות? התכוונו לגילוח הראש, לא הזקן. ברור? זה הכוונה. אבל מי שיאמר, אני כל השנה מתגלח, וביום העצמאות לא מתגלח בגלל שאני נוהג לפי הקבלה, הרי הוא אומר דבר שסותר את עצמו. אין זה אלא חוכא ואטלולא. הבל ורעות רוח. כן. אני רוצה להגיד משהו. יש פה שאלה, מדוע הבתים הגולים לא יכולים לקבל צרת וכו'? לא מתייחס, אנחנו עוד לא הגענו לצרת הבתים. תשאל את זה שוב כשנגיע לצרת הבתים. כן, לא קשה.
אם כבר דיברנו על קבלה, גם הקבלה יש מחמירים מאוד בעניין של כן, מקבילים כל הזמן
ילך
את הראש
מהחיצוני,
כל מיני.
כן, כן, ברור.
אז זה פה 50 יום.
כן, כן, זה בדיוק העניין. בסדר, תראה, המקובלים הם מחמירים מאוד לגלח את ראשם כל השנה. אבל הם המחמירים, הם גם האוסרים את הגילוח הזה 50 יום. בסדר? לא, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. זה אל תבלבל. רק אני אומר, מי שיאמר שגילוח לחיים הוא לא עושה בגלל שהוא נגיד לפי הקבלה, הדבר הזה... אין לו על מה להתבסס. טוב, כן.
יש עניין בשביל האדם הפשוט בלגלח את הראש?
האדם הפשוט שיגלח את הראש, למה? מה, הוא נהיה מקובל? מה קרה לו?
לא, אבל אולי...
בשביל מה? מה זה הדבר הזה? יש פה בעיה של יוהרה. שמעת על המושג הזה? יוהרה בהלכה. יש למשל בשאלות ותשובות מערי מברונה. שמעתם על מערי מברונה, רבי ישראל מברונה? לא. אחד מאחרוני הגאונים בגרמניה בתקופת הראשונים. הוא היה רבו, נדמה לי, של בעל תרומת הדשא. שהיה רבו של הרמה. כן? זה חתיכת גדול. שאלו אותו, האם מותר להוציא ציציות? שאלו אותו. הוא היה אשכנזי, ושאלו אותו, האם מותר להוציא ציציות? אז שימו לב, ששאלות כאלה היום אף אחד לא היה שואל. כי היום כל אחד מפגין את חסידותו, צדקותו בחוץ, ככה חוכמות בחוץ תרונה, והוא חושב שזה, שהוא גדול בזה שהוא מראה לכולם שהוא צדיק. כן? אבל בזמן רבנו ישראל מברונה, עדיין אנשים היו נורמליים, ידעו שברגע שאדם עושה משהו שהוא חריג, זה לא ברור שזה מותר. מה בגלות? מה זה קשור לגלות? זאת לא הייתה הסיבה של השאלה. השאלה הייתה שמה, האם אין בזה משום יוהרה? האם מותר להוציא ציציות? התשובה שלו הייתה שזה תלוי במקום ובזמן. בסדר? זה הכוונה. שיש מקומות, איפה שזה מקובל, זה בסדר? איפה שלא, אז לא. סליחה, זה לא השאלה ששאלו את מרי מברונה. עכשיו, יש פה שאלה נוספת. אז לכן אנשים היום מתחילים לנהוג הנהגות של מקובלים, ככה מוכרים לך את זה בשוק, אני לא יודע על סמך מה. מה?
אבל בהתחלה יש אחד כזה מוזר, אחרי זה אנשים...
אז על היכן מוזר אני שואל, טוב. מאיכן המקור שתלמידי רבי עקיבא מתו בניסיון להשיג עצמאות? ולמה זה מקור כל כך סודי שרק בציונות הדתית מכירים אותו, ולא כמו כל מקור מפורסם אחר? תשובה. המקור זה באיגרת רב שריר הגאון. עכשיו, מדוע לא מכירים את זה? למה זה מקור כל כך סודי? משתי סיבות. א', כולם קראו את רשי, ומעטים קוראים את איגרת רב שריר הגאון. רשי כותב שמתו בהשכרה, השכרה אומר רשי זה מחלה כזאת של מחנק. ורק מי שקורא את רב שריר הגאון, שרב שריר הגאון יש לו ידיעות היסטוריות שאין לרשי, אז הוא כותב שמתו באהבה שמדה על תלמידוי דרבי עקיבא. מה זה שמדה? שמדה זה השמד. אצל חזל זה תמיד מלחמת בר כוכבא. כשחזל אומרים השמד, דורו של שמד, מתכוונים למלחמת בר כוכבא. אז אם אהבה שמדה על תלמידוי דרבי עקיבא, הכוונה שמתו במלחמה. זה סיבה הראשונה להיעלם של המקור. ויש אנשים לומדים רשי ולא לומדים רב שרירה. סיבה שנייה, איגרת רב שרירה גאון בעצמה יש לה שתי גרסאות. נוסח צרפת ונוסח ספרד. בנוסח ספרד זה כתוב, מה שאני אמרתי, בנוסח צרפת זה לא מופיע. ורשי קרא את נוסח צרפת. אז לאחרונה, לפני כמה שנים ראיתי, זה מישהו הוציא לאור את איגרת רב שרירה גאון, הוצאה תורנית. כמובן, איזה נוסח הוא הביא? צרפת כמובן. הוא לא רצה להטעות את הציבור. בסדר? אז זה שתי הסיבות להיעלם של הדבר הזה. אבל אני לפני כמה שנים נתתי שיעור ביום הזיכרון, והבאתי מספר הוכחות מהגמרה לדבר הזה, אבל בדרכי רמז בגמרה, שתלמידי רבי עקיבא מתו במלחמה. בסדר? מה? מתו במלחמה, זה מה שאני אסביר לך. אגב, זאת המשמעות של אסכרה, שבערבית, אסכר, מה זה אסכר בערבית? צבא, נכון?
צבא?
צבא. מתו בצבא. מה אתה אומר? זה פתאום חידוש לך.
ג'ס, זה צבא.
ג'ס, לא, וגם עסקר.
כל התלמידים שלו בצבא, כל 24,000 היו?
כל ה-24,000. לא כל דבר, לא ישיר. למלחמת מצווה, כולם יוצאים, לא?
כן, אבל כולם מתו, זה היה מזל.
איי, טוב, תסביר. מה כתוב כאן? מסכת מועד קטן. מסכת מועד קטן. מסכת מועד קטן זה לגיטימי, נכון? זה חלק מהש"ס, נכון? מה? כן, אבל זה חלק מהש"ס, כלומר זה בסדר להביא מקור מזה, נכון? אז מה כתוב כאן? בסוף מסכת מועד קטן. איפה זה? כשמתו בניו של רבי ישמעאל. עכשיו, בניו של רבי ישמעאל, מה הם היו? הם היו תלמידים של רבי עקיבא, כמובן. רבי עקיבא היה גדול באותו דור, ברור שרבי ישמעאל את הבנים שלו שולח אצל רבי עקיבא. אז הם חלק מה-24,000, נכון? מתו בניו של רבי ישמעאל. נכנסו ארבעה זקנים ונחמו. מי הם ארבעה זקנים? רבי טרפון ורבי יוסי הגלילי ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. ואז כל אחד אומר לו דברי ניחומים. שימו לב לדברי הניחומים של רבי עקיבא. רגע. נענה רבי עקיבא ואמר, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בן תברימון בבקעת מגידון. שזה נאמר על הריגת משיח בן יוסף. נכון? הוא אומר ככה, אומה אחאב מלך ישראל, שלא עשה אלא דבר אחד טוב, דכתיב, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם, כך, שיעשו לו מספד גדול, בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. שימו לב, מאיפה הוא לומד כל וחומר, רבי עקיבא? מאחאב מלך ישראל, שמה עשה אחאב מלך ישראל? שהוא עמד כגיבור במרכבה, למרות שהוא היה פצוע אנוש, הוא ידע שהוא הולך למות, אבל כדי שהצבא לא ייסוג, אז הוא נשאר עומד, נכון? ועל זה יש לו זכות גדולה שעשו לו מספד שדומה למספד של משיח בן יוסף. כן? ועל זה, וזה מה שרבי עקיבא אומר בניחום אבלים של בניו של רבי ישמעאל. סימן שאיך הם מתו? סימן שהם מתו במלחמה. והוא קושר את המלחמה הזאת לניסיון להביא את המשיח. נכון? משיח בן יוסף. זה מלחמת בר כוכבא. עכשיו, יש עוד מקרה אחר, כשמתו בניו של רבי עקיבא. כן, עכשיו, מתו בניו של רבי עקיבא. בניו של רבי עקיבא היו תלמידים של? של רבי עקיבא. אז גם הם ב-24,000, נכון? אז נכנסו כל ישראל לנחמו, כך כתוב, נכון? זה גם כן במסכת מועד קטן, כן, דף כף א' עמוד ב'. אז מעשה הוא מתו בניו של רבי עקיבא. איך הם מתו? נכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול. בשעת פטירתם, אז רבי עקיבא ראה שהם עושים לו כזה כבוד, זה עשה לו משהו. עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, אפילו שני בנים חתנים, מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם. מה זה שני בנים חתנים? מה קשור בכלל? אפילו אם שני הבנים הם חתנים, הוא קיבל נחמה, רבי עקיבא, מהניחום שעשו לו. יפה, איפה מצאנו אפילו חתן יוצא מחדרו וחלה מחופתה? במלחמת מצווה. נכון? אז יש לך פה רמז שני שהם מתו במלחמת בר כוכבא. זה לא רק איגרת רב שירי הגאון. עכשיו רגע, יש בכלל המקור שהם מתו באזכרה, איפה זה כתוב? מסכת יבמות, נכון? ששם כתוב שמתו עד פרוס עצרת במיטה רעה. כתוב מיטה רעה. ואחר כך כתוב, רב נחמן אומר, מה זה מיטה רעה? זה אזכרה. אבל במקור הראשון לא כתוב אזכרה. כתוב, מתו מיטה רעה. מה ההפך של רעה? מיטה רעה, יש מיטה. לא, אין מיטה טובה. מיטה יפה. כמו שאתה אומר, למשל, שעורים יפות, שעורים רעות. כן? יפה, רע. כן? כוח בדין יפה, כוח בדין רע. אז אם כן, יש מיטה יפה. מה זה מיטה יפה? שכאשר הורגים מישהו בבית דין, בסייף, אז יש דיון שלם בגמרא, איך להרוג אותו. האם על ידי התזת ראשו, על ידי נעיצת החרב, כי רוצים לדעת איזה מיטה היא מיטה יפה, ואיזו מיטה מיטה רעה. זאת אומרת שמתו בחרב, אם אמרו שמתו מיטה רעה. טוב.
שם גם המסקנה שהמיטה לא צריכה להיות מנובלת.
כן, זה הכוונה. כי מיטה מנובלת זה מיטת חרב, כך אומרת הגמרא. אז משמע שתלמידי רבי עקיבא, שמתו מיטה רעה, מתו בחרב. אז למה רב נחמן אומר, מהי מיטה רעה ההשכרה? הוא אומר, באלמה, כשאתה אומר מיטה רעה, אתה מתכוון להשכרה. מה אתה אומר?
החרב זה מיטה רעה?
כן.
הרב זה כתוב.
מה? בסנהדרין. מה? אז כשרב נחמן בהמשך אומר, מהי מיטה רעה ההשכרה, רב נחמן מדבר במסגרת של עם ישראל כבר אחרי מלחמות, שכבר לא עושים מלחמות. אז מה זה מיטה רעה אצלנו? זה ההשכרה. טוב, לעילוי נשמת הרב שוקר, אומר השואל, יפה. הרב, אני חוזר על שאלתי, בספירת העומר עדיין לא הגענו לקודש, אז למה אנחנו נותנים לחיים להתפשט? היה צריך אחרי שבועות לא להתגלח. מחילה מהרב בקשר לאבל, אך כוחות החיים של אבל נעלמים בגלל המכה הנפשית, ולכן צריך לעזור לו להחזיר, להחזיר את התפשטות החיים, ולא רק דין לקיות, ולא רק דין לקיות, כך נראה לי לומר לפי דברי הרב. אתה יודע מה? בסדר, מקבל לדבריך היפים והטובים. כן, זאת אומרת שאתה אומר שיש גם עניין של לעזור לאבל להתאושש. טוב, אולי. אבל בכל זאת, בדרך כלל אומרים שלגדל שיער, זה אדם מרגיש לא טוב מזה שהוא לא מגולח, נכון? לא. אבל בסדר, אפשר לקבל גם את זה. לפי הסבר רב שירי הגאון, מה זה שלא נהגו כבוד זה בזה? פשוט מאוד. זה סיבת המוות. כלומר, לא איך הם מתו, אלא למה זה קרה להם? תשובה, כי לא נהגו כבוד זה לזה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מדוע לא לנהוג כבוד זה לזה, זה מביא לידי מיטה?
בשדה הקרב.
בשדה הקרב, ברור, לא מילו פקודות. זה שאלה. כן? בבקשה. כן? האם זה מוריד בערך שיעורים ששמעת בל"ג בעומר? אני לא יודע מה שמעת בל"ג בעומר.
לא, שהסיבה שלא נהגו כבוד זה בזה, למה לא נהגו כבוד זה בזה, כאילו...
הם לא נהגו כבוד זה בזה, זה נכון. נו, אז מה הבעיה?
לכל משך נמצא בין דם לחבר.
וזה חשוב, כל הדרשות שאומרים, רבותיי, צריך להתחזק ולכבד אחד את השני. קבל, מה הבעיה?
אבל זה רלוונטי.
זה חשוב מאוד לנהוג כבוד זה בזה, לא?
לא, אבל אני אומר, זה רלוונטי לנושא הזה.
מה קרה בל"ג בעומר? זה אני לא הסברתי. מה זה הפסיקו למות? מה זה הפסיקו למות? ההיסטוריונים משערים שבל"ג בעומר היה אותו קרב שבו הליגיון שלם של אדריאנוס נשחט כולו. כן, היה אדריאנוס כסר הכניס ליגיון שלם לתוך השטח שהיה בשליטת בר כוכבא ולא חזר אפילו אחד. אז זה היה כנראה בל"ג בעומר. יש שאומרים של"ג בעומר, בר כוכבא חידש את העבודה במקדש. יכול להיות.
ולרב.
כן. מה אתה
אומר? איזה סיבה זה פסקו מלמות? כבר מתו כולם, כל 24.
לא זה פסקו. לא, הפסיקה המלחמה, זהו.
לא, אומרים, תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות. מתו כבר כולם, לא נשאר אף
אחד. מה מי אמר שמת?
איזה סיבה פסקו מלמות?
אז כנראה, אתה שואל שאלה יפה. לכולי על מה זה קשה, נכון? איך אומרים פסקו מלמות? הרי מלא כבר מתו כולם. אז מה יש להפסיק למות? כן? אלא רואים שזה לא הייתה רק צרה שלהם, אלא של כל העם. זה הכוונה.
פסקו מלמות שאר העם?
כן, זה הכוונה. כן. אגב, איפה הם היו התלמידים האלה? כתוב בגמרא, לא? בין גבת לאנטיפרס. נכון? כך כתוב. שזה בין אזור בית שמש לאזור ראש העין. נכון? למה צריך להגיד שהתלמידים היו בין בית שמש לבין ראש העין? זה אזור הקרבות בזמן בר כוכבא, פשוט מאוד. אם תסתכל בדיו קסיוס, תראה שזה שמה נלחמו. פשוט מאוד. טוב, אז לא גמרנו עם הסיפור של טהרת המצורה. פשוט חרגנו אל מחוזות אחרים. טוב, אבל זה היה כיף. שלום.